מסכת עדויות, פרק רביעי. הפרק שלנו יביא מחלוקות רבות של בית שמאי ובית הלל, שברובם בית שמאי מקלים ובית הלל מחמירים. משנה א', אלו דברים מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. ביצה שנולדה ביום טוב, בית שמאי אומרים לא תאכל, תאכל, ובית הלל אומרים לא תאכל. בביצה נולדה ביום טוב, מתרנגולת שהיא גם ככה הייתה צריכה לאכל, כלומר הביצה היא לא מוקצה, אז היא יכולה לאכל לפי בית שמאי, בית הלל אומרים לא תאכל. זה גזרה משום יום טוב שאחר השבת, שאז הביצה הוכנה במעיים של התרנגולת בשבת, וזה משהו שהוכן בשבת, לא יכול לאכל ביום טוב. בית שמאי אומרים, שעור בחזית וחמץ בחכותבת, ובית הלל אומרים זה וזה בחזית. מהו השיעור של שעור ושל חמץ כדי להיות אסור בפסח? אז שעור, שזה משהו שהוא חמץ מאוד והוא יכול להחמיץ יסות אחרות, זה בכזית, וחמץ וכותבת. כותבת זה תמר מיובש, זה שיעור שהוא בין כזית לקביצה. ואתם אומרים זה וזה בכזית. משנה ב', בהמה שנולדה ביום טוב, הכל מודים שהיא מותרת. למה? כי בית הלל כאן לא צריכים לחשוש ליום טוב שאחר השבת, כי יום טוב שאחר השבת בביצה, אז היא הוכנה בשבת, אבל הבהמה הייתה הרבה הרבה חודשים בבטן של אמא, וזה לא דווקא שבת הכין אותה. ואפרוח שיצא מן הביצה, הכל מודים שהוא אסור. למה אפרוח שיצא מן הביצה אסור? בגלל שהוא היה בערב יום טוב בתוך ביצה, וכשהוא היה בתוך הביצה, לא, הוא היה מוקצה, הוא לא היה עדיין מוכן לאכילה. ורק הוא נהיה מוכן לאכילה אחרי שנכנס החג. השוחט חייב העוף ביום טוב, בית שמאמרים יחפור בדקר ויחסה. זה הלכות כיסוי אדם. מותר לשחוט ביום טוב, אם הוא שוחט חיה או עוף, שזה מה שצריך, טעון כיסוי אדם. יום טוב, בית שמאמרים יחפור בדקר ויחסה. אם, בגמרא מסבירה שמדבר שיש לו דקר, כלומר מעדר, את חפירה תקוע כבר בתוך אפר תיחוח, שלהוציא אותו זה לא כל כך בונה, ואז הוא יכול לשחוט, להוציא את האפר ולחסות. בית הלל אומרים לא ישחוט אלא אם כן היה לו אפר מוכן. כלומר, לא ישחוט בכלל אלא אם כן יש לו אפר כבר מוכן בתוך איזה סק, משהו שבכלל לא טעון עקירה מהאדמה, שזה איסור בונה. ומודים שאם שחט שחפור בדקר ויחסה. כלומר, גם בית הלל מודים שאם הוא כבר שחט, עדיף שיעשה את מה שבית שמאי אמרו לעשות, לקחת מהאפר התיחוח הזה, האפר הרך הזה, שלהוציא אותו הוא לא כל כך בונה. שאפר קירה מוכן. עוד דבר שהם מודים זה שאפר קירה מוכן. שאם יש לו אפר בתוך הקירה שלו, הוא יכול לשחוט ונחסות עם אפר הקירה, כי אפר הקירה מוכן, הוא לא מוקצה. משנה ג', בית שמאי אומרים הבקר לעניים הבקר. הבקר זה הפקר. מי שהפקיר דבר רק לעניים. כן, הוא אמר, הרי התבועה הזאת מופקרת רק לעניים ולא לעשירים. אומרים בית שמאי, הפקר. כן, יש כזה דבר הפקר רק לעניים. נפקא מינה, כלומר, באמת זה יהיה הפקר לגמרי, שבאמת התבועה הזאת תהיה פטורה ממעשרות. בית הלל אומרים, אינו הבקר עד שיובקר אף לעשירים כשמיטה. רק הבקר שהוא מופקר לכל, הוא הפקר. כל עומרי השדה של קו קו ואחד של ארבעה קבים ושכחו, בית שמאי אומרים אינו שכחה, ובית הלל אומרים שכחה. כלומר, אם היה אותו אדם שקוצר את השדה שלו, וכל העומרים שהוא עשה, כשהוא מכין אותם לקצירה, הם של קו, כלומר עומרים קטנים. ויש עומר אחד של ארבעה קבים, בגודל של ארבעה קבים, ושכחו, דווקא את העומר הגדול הוא שכח. עכשיו ההלכה היא שמי ששכח עומר בשדה לא יכול לחזור לקחת. אבל בית שמאי אומרים שבמקרה הזה אינו שכחה, כי העומר הזה נחשב ארבעה עומרים, ועל ארבעה עומרים אין דין שכחה. בית הלל אומרים שכחה, כי זה בסך הכל בסופו של דבר עומר אחד גדול. משנה ד', העומר שהוא סמוך לגפה ולגדיש ולבקר ולכלים ושכחו, בית שמאי אומרים אינו שכחה, ובית הלל אומרים שכחה. כלומר הוא שכח עומר, אבל במקום, ליד מקום מסומן, נגיד ליד הגפה, שזה סוג של גדר, או ליד הגדיש, או ליד הבקר שלו, או ליד הכלים, כלי החרישה. אז אומרים בית שמאי, זה לא נחשב שכחה, כי דבר שהוא נשכר, נ, 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 הושאר ליד מקום מיוחד, הוא לא נחשב שכחה. ואתם אומרים שכחה. עם עובדה שלא לקחת אותו. משנה ה', כרם רווי, בית שמאי אומרים, אין לו חומש ואין לו ביור, ובית הלל אומרים, יש לו חומש ויש לו ביור. כרם רווי, ובכלל נטע רווי, זה הפירות של השנה הרביעית. אחרי 3 שנות עורלה שהכל אסור בהנאה, השנה הרביעית מעלים לבית המקדש, מעלים לירושלים, ואוכלים שם בטהרה. בית שמאי אומרים, אין לו חומש, כלומר, אם אדם רוצה, יש לו הרבה תבואה, הוא לא יכול לעלות את הכל, אז הוא פודה, אז הוא מחלל את זה על כסף, מעלה את הכסף לירושלים. שם כשהוא פודה את הפירות של עצמו, אז הוא לא צריך להוסיף חומש. כלומר, במעשר שני, אם הוא בא ועכשיו הוא רוצה לפדות את ה... לפדות את הפירות בשביל לחלל אותם על הכסף, בעיקרון, בעשר שני הוא צריך להוסיף עוד חומש, כאילו הוא הביא חמישית יותר פירות. אז אומרים בית שמאי, אין כזה דבר בכרם רווי או בנטע רווי. ואין לו ביאור, כלומר לא צריך בשנה הרביעית של השמיטה או השביעית להיפטר מזה, כמו שחייבים לעשות למעשר שני. ותילל אומרים, יש לו חומש ויש לו ביאור, כן? דיניו בדיוק כמו דיני מעשר שני. בית שמאי אומרים, יש לו פרט ויש לו עוללות, והעניים פודים לעצמם, ובתהלל אומרים, כולו לגת. אז בית שמאי אומרים שיש דין פרט ועוללות בכרם רווי, כלומר, אתה עברת ובצרת את הכרם, אם נשאר פרט עוללות, פרט זה גרגיר אחד או שניים שנשארו על האילן, ועוללות זה מלשון עולל, תינוק, כלומר, זה אשכולות קטנים. אשכול תינוק שאסור לך לקחת אותה. אז צריך להשאיר פרט ועוללות כשאתה בוצר, והעניים באמת, בגלל שיש עליהם קדושה של כרם רבה, הם צריכים לפדות את זה לעצמם, הם צריכים לפדות ואת הכסף לעלות לירושלים ולאכול שם. ותל אומרים כולו לגעת, לא, אין כאן דין פרט ועוללות, אלא בעל הבית מעלה הכל, גם את הפרט ועוללות הוא בוצר ומעלה אותם לירושלים. משנה ו, חבית של זיתים מגולגלים, בית שמאי אומרים לא צריך לנקב, ובית הלל אומרים צריך לנקב. יש הלכה שאוכל כאשר הוא נוגע במים, בנוזל, במשקה, רק אז הוא יכול לקבל טומאה. אבל רק אם הוא נגע בנוזל לרצונו של הבעלים. אז כאן מדובר על חבית של זיתים מגולגלים. יש חבית של זיתים שהם כבושים. כבושים במי מלח. עכשיו, המי מלח שבהם כבשו, הם יכולים בעצם להוות משקים שמתמאים את הזיתים, שגורמים לזיתים להיות קשרים לקבל תומה. אז בית שם אומרים, אינו צריך לנקב. כלומר, המועל הזה שבתוכו נמצאים הזיתים לא באמת נחשב משקה, והוא אפילו לא צריך לנקב את החבית כדי להוכיח שהוא לא מעוניין בנוזל הזה ולתת לו לטפטף. והוא לא מכשיר את הזיתים לקבל תומה. ותלל אומרים, צריך לנקב. כלומר, הוא צריך לנקב את החבית, רק אז יהיה ברור שהוא לא רוצה את הנוזל הזה. ומודים שאם נקבע וסתמו השמרים, שהיא טהורה. אם הוא ניקב ואחר כך נסתם מאליו, טהור. כי הוא כבר גילה את דעתו שהוא לא מעוניין בזה. הסך בשמן טהור ונטמע, ירד וטבל. בית שמאי אומרים, אף על פי שהוא מנטף טהור. כלומר, הוא סך את עצמו בשמן טהור, בהמשך נראה מה הדין אם הוא סך את עצמו בשמן טמא, הוא מרח על עצמו שמן טהור, ואז נטמע, אז הוא רצה לטבול, ירד וטבל בעודו מטפטף שמן, בעצם אומרים, אף על פי שהוא מנטף טהור, כן, הוא עדיין מטפטף שמן, אבל הוא כבר יוצא מהמיק, ועדיין השמן מטפטף ממנו, טהור, גם הוא וגם השמן, השמן טהור אגב גופו. ותל אומרים, כדי שיחת עבר קטן, ותל אומרים, השמן יהיה טהור רק אם הוא ממש ממש מועט. למשל, יש בו פחות מכמות כדי שיחת עבר קטן. עבר קטן זה זרת של תינוק בן יומו. צריך כמות מאוד קטנה של שמן כדי לסוך את זה. ורק אם יש פחות מהכמות הזאת, אז השמן הזה יהיה בטל כלפי הגוף שלו ויהיה טהור. ואם היה השמן טמא מתחילתו, בית שמאי אומרים כדי שיחת עבר קטן, ובתל אומרים משקה תופח. כלומר, אם כבר היה שמן טמא מתחילתו, אז הוא כבר יש לו חשיבות מבחינת טומאה. אז בית שאומרים, באמת רק אם יש בו כדי שיחת עבר קטן, שזה כמות מאוד טענה, רק אז הוא יבטל כלפי הגוף, אם יש בו פחות משיחת אבר קטן. ותילל אומרים משקה תופח, אפילו אם יש רק משקה תופח, כלומר משקה שהוא מספיק נוזלי כדי להרטיב מקום אחר שהוא נוגע בו, אז הוא לא בטל כלפי האדם והוא טמא, נשאר טמא. רבי יהודה אומר משום בית הלל, תופח ומטפיח. צריך שהרטיבות של השמן יהיה מספיק רטוב כדי לגרום למקום אחר להרטיב מקום שלישי. כלומר, מספיק נוזלי כדי שמקום אחר ירטב ברמה כזאת שגם הוא יכול להרטיב אחרים. משנה זין. האישה מתקדשת בדינר ובשווה דינר כדברי בית שמאי. בית הלל אומרים בפרוטה ובשווה פרוטה. אז זה דווקא חומרי בית שמאי. לפי בית שמאי, האישה לא מוכנה להתקדש פחות מדינר, ותהל אומרים פרוטה. וכמה היא פרוטה? אחד משמונה באיסר האיטלקי, שזה 1 חלקי 24 מדינר. כלומר, בית הלל אומרים אפשר להתקדש ב-1 חלקי 24 ממה שבית שמאי אמרו. בית שמאי אומרים, פוטר הוא את אשתו בגט ישן. תכף נסביר מה זה גט ישן. ובית הלל אומרים, ובית הלל אוסרים. אז לפי בית שמאי מותר לגרש בגט ישן, ולפי בית הלל אסור. איזהו גט ישן? כל שנתייחד עימה אחר שכתבו לה. זה משנה שכבר למדנו פעם. האדם כתב גט לאשתו, אבל במקום לתת לה אותה, הוא התחרט והתייחד איתה. חי איתה עוד זמן מסוים, ורק אז הוא רוצה לתת לה את הגט. לפי בית שמאי זה מותר, לפי בית הלל אסור. למה אסור? כי כתוב בגט תאריך של מתי שהוא כתב את זה. אם הוא יחיה איתה איזה שנה, שנתיים, ואז ייתן לה את הגט, אז יחשבו שהילדים שלה נולדו אחרי שהתגרשה. כי לפי התאריך באמת זה אחרי שהתגרשה. אז יחשבו שהם בעצם ילדים שנולדו לא בתוך נישואין, והם בעצם פגומים מבחינת ייחוס. לא ידעו מי אבא שלהם. ובית שמאי מתירים לעשות את זה. לא חוששים שאומרו גיטה קודם לבנה. המגרש את אשתו ולנה אמו בפונדקי, כן, כאן דובר שהוא כבר גירש אותה, נתן לה את הגט, ועכשיו כשהם עודם מגרושים, אילנה איתו בפונדקי. כלומר, הם הלכו ביחד והיו ביחד בבית מלון. בית שמאי אומרים, אינה צריכה ממנו גט שני, ובית הלל אומרים, צריכה ממנו גט שני. לפי בית שמאי לא אומרים שזה נחשב שהם בעצם נשואים עוד פעם, ויצריכה גט שני, ולפי בית הלל כן. למה? כי לפי בית שמאי, עדי זה שהם התייחדו, עדי ייחוד, הם לא עדי ביאה. הם אמנם ראו שהם התייחדו, הם לא ראו שהיה שם אישות. ולכן אנחנו לא אומרים שהם נשואים. ובית הלל אומרים, צריכה ממנו גט שני. למה? כי עדי ייחוד הם גם מבחינתנו עדי ביאה. מבחינתנו הוא בא עליה, ואדם לא סתם בא על אישה בעילה זנות. הם כנראה שהוא קידש אותה בבעילה הזאת, ולכן צריכה ממנו גט שני. מתי? בזמן שנתגרשה ממנו מן הנישואים, אבל אם התגרשה מן האירוסין, אינה צריכה ממנו גט שני, מפני שאין לי בו גס בה. כלומר, זה אישה שהוא היה נשוי אליה ממש, חי איתה באותו בית, הביא אותה לתוך ביתו, ואז גירש אותה, אז כל ההלכה הזאת אומרים בית הלל שצריכה ממנו גט שני, אבל אם התגרשה מן האירוסין, כלומר הוא הרס אותה, כלומר הוא קידש אותה ולא חי איתה עדיין, ואז כבר אז גירש אותה, לא צריכה ממנו גט שני, גם אם אולי נימה בפונדקי, כי די ברור שהוא לא בא אליה, כי אין לי בו גס בה, הוא מעולם לא היה איתה, אז לא חוששים שגם עכשיו הוא היה איתה. משנה ח', בית שמאי מתירים את הצרות לאחים ובית הלל אוסרים. ההלכה היא שאם אדם מת בלי בנים, אז אשתו צריכה להתייבם לאחיו, אבל אם אדם היה נשוי לשתי נשים, ואחת הנשים האלה הייתה אסורה משום ערווה על אחיו, כן, הוא מת בלי בנים, ואחד אנשים, אז לפי בית הלל, נתחיל עם בית הלל, זאת אישה אסורה על האח, בוודאי שהיא לא יכולה להתייבם, לא רק שהיא לא יכולה להתייבם, היא גם פותרת את הצרה שלה, את האישה השנייה, מן האיבום, פותרת לגמרי, הן פשוט הולכות, הן אפילו לא צריכות חליצה, אבל לפי בית שמאי, היא לא פותרת את צרתה מן מן היבום, ולכן בית שמאי מתירים את הצרות לאחים. הצרת הערווה יכולה להתחתן עם האח. ובית הלל אוסרים. חלצו, בית שמאי פוסלים מן הכהונה. אם באמת הצרה הזאת היא הלכה, ובמקום להתייבם היא חלצה לאח, אז היא עכשיו פסולה מן הכהונה, זה כדין גרושה, ולא כדין אלמנה. כלומר, אם היא פשוט פטורה מן החליצה, אז היא אלמנה, אז היא מותרת לכהונה. אם היא חלוצה, אז היא פסולה לכהונה, כי היא גרושה. ותהיה על מכשירים, גם אם היא חלצה, הם מכשירים. למה? כי מבחינתם החליצה הזאת הייתה מיותרת לגמרי. נתייבמו, בית שמיים מכשירים ובית הלל פוסלים. אם הם הלכו, אם הצרה הזאת הלכה והתייבמה, ואז נגיד התאלמנה גם מהאח, אז היא רק אלמנה, ולכן בית שמיים מכשירים, היא מותרת לכהן, ובית הלל פוסלים. זאת אסורה לכהן, כי היא נבעלה לאסור לה. ובכלל בני הממזרים, כי היא התחתנה עם אח של בעלה, וזה איסור כרת. ואף על פי שאלו פוסלים ואלו מכשירים, לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל, ולא בית הלל מלישא נשים מבית שמאי, למרות שהמקרה הזה זה ממזרות. וכל התארות והתאומות שהיו אלו מתארים ואלו מתמאים, לא נמנעו להיות עושים תארות אלו על גב אלו, למרות שהם נחלקו כאן הרבה בתאומות ותארות, ויש דברים שאלה מתארים ואלה מתמאים, עדיין לא נמנעו מלשאול כלים אלו מאלו, ולעשות את התארות של עצמם בכלים האלה. זה להראות שהמחלוקות האלה לא הביאו אותם מדי פירוד, והאמת והשלום אהבו. משנת ת' שלושה אחים, שניים מהם נשואים לשתי אחיות, ואחד מופנה. שני אחים נשואים לשתי אחיות, והאח השלישי פנוי, אין לו אישה. מת אחד מבעלי האחיות, והסבא מופנה מאמר, ואחר כך מת אחיו השני, בית שמה אומרים, אשתו אמו, ועלה תצא משום אחות אישה. אז אחד מבעלי האחיות מת. ואחותו צריכה להתייבם, יכולה להתייבם רק לאח הפנוי, לא יכולה להתייבם לאח שנשוי לאחות של האישה הזאת. הוא בוודאי לא יכול להתייבם אותה, כי אדם לא יכול לעשות שתי אחיות, אבל הפנוי יכול להתחתן עם האחת הזאת. הסבא מופנה מאמר. מה זה מאמר? בעיקרון, בייבום, איך קונים את האישה? בביאה, פשוט ככה. ומאמר זה איזה סוג של קידושין שהוא הסבא. הוא קידש אותה למרות שלא צריך לקדש אותה. ואחר כך מת אחיו השני. השאלה היא אם המאמר הזה הוא נחשב קידושין או לא. ונפקמינה היא במקרה שאחר כך מת אחיו השני, ופתאום הוא מגלה שיש עוד מישהי שמחכה לייבום, וזאת האחות של הראשונה, זאת שהוא עשה במאמר. זה יש אחת שעשה במאמר ואת האחות שלה. עכשיו כמובן שאם שתיהן היו נופלות לפניו ולא עשה מאמר בראשונה, שתיהן היו פטורות מן הייבום, כי כל אחת מהן היא אחות זקוקתו. זה עוד איזה סוג של דבר, והן פותרות זו את זו כי הן בעצם אחיות. כי כל אחת מהן לא יותר קשורה אליו מהשנייה, ובעצם הן אסורות עליו. אבל כאן הוא עשה מאמר בראשונה. בית שמאי אומרים, אשתו אמו, כלומר מאמר זה קידושים גמורים, ולכן הוא הספיק התחתן עם הראשונה לפני שהאח מאח השני מת, והשנייה שנפלה ליבום היא פטורה מן היבום, כי היא בעצם אחות אשתו. אבל אשתו, זה שהוא עשה במאמר, אשתו אמו, היא נשארת אמו. ועלה תצא משום אחות אישה. האישה השנייה היא יוצאת בלי שום ייבום, היא פטורה מייבום כי היא אחות אשתו. ובית הלל אומרים, מוצאים את אשתו בגט וחליצה, ואת אשת אחיו בחליצה. בית הלל אומרים, מצטערים, אבל מאמר זה לא קידושים שלמים, ולכן הוא צריך להוציא את אשתו הזאת שהוא עשה במאמר גם בגט וגם בחליצה. בגט כי זה קצת קידושין, אז צריך גט. חליצה כי זה קצת לא קידושין, אז צריך לחלוץ ולפתור אותה. ואת אשת אחיו בחליצה. שתיהן צריכות חליצה כי הן בעצם אחות זקוקתו, אז הן לא לגמרי פטורות, למרות שהן לא יכולות להתייבם, לכן שתיהן צריכות חליצה. זוהי שאמרו, אוי לו על אשתו, אוי לו על אשת אחיו, כלומר הפסיד את שתי האנשים האלה. משנה י' המדיר את אשתו מתשמיש המיטה, בית שמאי אומרים שתי שבתות ובית הלל אומרים שבת אחת. אדם שהדיר את אשתו מתשמיש המיטה, יש לו קצת זמן לחזור בו, אחרת הוא צריך לגרש אותה ולתת לה את כתובתה. בית שמאי אומרים תחכה שתי שבתות. שתי שבתות זה אנחנו מכירים את זה מיולדת נקבה, שהזמן הכי ארוך שהיא יכולה להיות אסורה לבעלה זה שתי שבתות. ובית הלל אומרים שבת אחת, הם לומדים את זה מאישה נידה. אם עבר הזמן הזה והוא לא התחרט, אז הוא מגרש אותה ונותן לה כתובתה. המפלת לאור 81, בית שמאי אומרים מן הקורבן, בית שמאי פותרים מן הקורבן ובית הלל מחייבים. הלכה היא שאם אישה הפילה נפל, היא צריכה להביא על זה קורבן לידה. אבל אם היא הפילה נפל לפני, אבל אם היא הייתה התחייבה להביא קורבן לידה מלידה מסוימת, ואז בתוך הזמן שהיא צריכה לחכות עד שהיא מביאה את הקורבן, נפל, היא הפילה עוד נפל, אז היא מביאה קורבן אחד על שניהם. מתי היא צריכה להביא את הקורבנות? אז למשל אחרי שהיא ילדה נקבה, אז יש לה שבועיים של טומאה, ואז עוד 66 ימים של דמי טהרה, כלומר גם למרות שהיא רואה דם היא עדיין טהורה. ואז אחרי, אז זה עד, בעצם עד סוף יום ה-80, ויום ה-81 היא צריכה להביא קורבנות. אז היא הפילה מתי? אור ל-81, כלומר בלילה שלפני הבוקר של 81. בבוקר היא התכוונה כבר להביא את הקורבנות שלה. אם היא הפילה באותו לילה, אם זה נקרא שהיא הפילה בתוך ימי הטהרה, ואז בעצם היא צריכה להביא רק קורבן אחד גם על הלידה וגם על הנפל, או שזה נחשב כבר אחרי. בית שמאי, פותרים מן הקורבן, למה? כי בלילה, למרות שזה אחרי ה-80 יום, בלילה של אור 81 זה עדיין לא יכול להיחשב הזמן הבא, בגלל שאי אפשר עדיין להביא קורבן בלילה. ובית הלל מחייבים, אומרים נגמר יום 80, זה שבלילה אי אפשר להביא קורבן, זה בעיה טכנית, וזה נחשב שהיא כבר הפילה בזמן הבא, לכן היא צריכה להביא פעמיים קורבן. סדין בציצית, בית שמאי פותרים ובית הלל מחייבים. סדין זה בגד של, בעיקרון של לילה, אבל מה הדין אם הוא לובש אותו ביום? זה סדין מפשטן, האם צריך, והאם מותר להטיל בו ציצית צמר? זה בעצם שעטנז. בעיקרון אנחנו יודעים שמצוות ציצית גוברת על, על הלכות שעטנז. השאלה היא האם זה גם בבגד שהוא של לילה. בית שמאי פותרים, הם פותרים את הבגד הזה ציצית, בגלל שהוא בגד לילה בעיקרון. ותילל מחייבים, אם אתה לובש אותו ביום, אתה חייב להטיל בו ציצית. כלכלת השבת, בית שמאי פותרים ותילל מחייבים. כלכלת השבת זה סל שיש בו פירות לכבוד שבת. עכשיו ההלכה היא שפירות הם חייבים במעשרות כשהם מגיעים לאיזשהו נקודה שמחייבת אותם במעשרות. למשל, אם אספת פירות ונכנס שבת, שבת מחייבת במעשרות, אז כדאי לך להפריש לפני השבת. אבל אם שמת את זה בסל של שבת, לכבוד שבת, עדיין לא הספקת להפריש, האם אתה כבר צריך להפריש, האם זה כבר חייב בהפרשה, בגלל שזה היה בסל לכבוד שבת? ואת שמאי פותרים, לא, עד שתיכנס שבת זה עדיין לא חייב. ובית הלל מחייבים, כי זה כבר ייחדת את זה לשבת. משנה י' א', מי שנדר נזירות מרובה והשלים נזירותו, ואחר כך בא לארץ. בית שמאי אומרים נזיר 30 יום, ובית הלל אומרים נזיר בתחילה. יש לנו הלכה שיש טומאה בארץ העמים, טומאה דרבנן. יש לנו עוד הלכה שנזיר שנטמא, הוא סותר את כל ימי נזירותו, וצריך להתחיל מההתחלה. אז נזיר שנדר נזירות מרובה, יותר מ-30 יום, והשלים נזירותו, ועכשיו הוא בא לארץ בשביל להביא את הקורבנות, בית שמאי אומרים נזיר 30 יום, הוא צריך להשלים 30 יום, בתארה גמורה של ארץ ישראל, ואז להביא את הקורבנות. למה לא צריך להשלים הכל? כי זה רק טומאה דרבנן חוץ לארץ, ולכן רק 30 יום הוא צריך להשלים. ותילל אומרים, נזיר בתחילה, צריך להשלים הכל, כי חוץ לארץ טמאה. מי שהיו שתי קטעי עדים מעידות אותו, אלו מעידים שנדר 2, ואלו מעידים שנדר 5. כלומר, קט אחת של עדים מעידה שהוא נדר שתי נזירויות, פעמיים 30 יום, ותילל אומרים שהוא נדר 5. ככה כל הכיתות מתחלקות, חולקות ביניהם מה הוא נדר, והוא לא זוכר, הוא שותק. בית שמאי אומרים נחלקה העדות ואין כאן נזירות. בית שמאי אומרים בכלל אין כאן עדות, כי העדויות סותרות זו את זו, אי אפשר להאמין לא לזו ולא לזו, והוא לא חייב אפילו עדות, נזירות אחת. ותילל אומרים יש בכלל 5-2 שיהיה נזיר 2. כלומר, הם מסכימות על זה שהוא נזיר 2 וזה מה שהוא צריך לעשות. משנה י"ב, אדם שהוא נתון תחת הסדק, בית שמאי אומרים אינו מביא את הטומאה, ותילל אומרים אדם חלול הוא, והצד העליון מביא את הטומאה. אז יש לנו כאן חדר ארוך, אכסדרה, ויש לנו סדק באכסדרה, בתקרה, כלומר, ויש לנו מת בצד אחד של האכסדרה, ודברים בצד השני. בעיקרון, הטומאה לא יכולה להימשך מצד אחד לצד השני, כי יש סדק, ושם הטומאה כביכול בורחת, כלפי מעלה. אבל אם יש אדם ששוכב תחת הסדק, כלומר, הוא נמצא בדיוק לאורך הסדק, אבל על הרצפה. אז בית שם אומרים, אינו מביא את הטומאה. למה? בגלל שהוא נמצא, הוא שוכב על הרצפה, הטומאה לא, אין לה אוהל שיעביר אותה מהחצי האחד של האכסדרה, של החדר הארוך, לחצי השני. ובית הלל אומרים, אדם חלול הוא, והצד העליון מביא את הטומאה. כלומר, זה שהוא צמוד לרצפה, נכון, אז לא הגוף שלו מעביר, אלא החלק, האדם נחשב כמו חלול, אז העור שלו כביכול, נגיד אם הוא שוכב על הבטן, אז הגב שלו מעביר את הטומאה דרך עצמו, והוא נחשב כאילו הוא סותם את הסדק והטומאה נמשכת דרכו אל הצד השני של החדר ומתמת את מה שיש שם. עד כאן.